שיש בחיפה המועדון קטן וצנוע, אבל חברים מאוד אקטיביים. המנוח יהודה עזריאלי היה אז מזכיר האגודה, וזה היה ברחוב ירושלים, במרתף. אבל במרתף הזה ישבנו מסביב לשולחן בערך 15 איש, פעם מדי שבועיים, אני חושב, בימי שישי, ועסקנו בנושאים שונים, לא רק בנושא של הלכות לשון הרע ורחילות ויחס היהדות אליהם, שזה הנושא שאדבר עליו היום, אלא גם בנושאים אחרים. מוקד שני היה אז יותר מאשר היום, אבל גם היום עדיין יש לו השפעה, זה בית ההסתדרות. מזכיר מועצת פועלת חיפה דאז, חושב שהיה שמו מולק, אני חושב כך, קבענו שיעור אחת לחודש במועצת הפועלים, שיעור לתלמוד. אז באולם של מזכירות מועצת הפועלים ישבו כל חברי המזכירות וגם אחרים שרצו, ושמעו דברי תורה. זה היה מאוד נחמד ומאוד מעניין, יש את התגובות מכל צד, מאנשי השומר הצעיר ואחדות העבודה ומפלגת פועלי ארץ ישראל ואז ועד האנשים פחות מרוחקים וגם דתיים מעטים ביניהם, אבל ראית כמה שהיהדות מעוררת אצלם עניין, וזה נמשך, אני חושב, 10-15 שנה. גם השיעור אצל העיתונאים וגם את השיעור אצל זה, ונפסק אולי גם קצת באשמתי, אבל לא רק באשמתי, פשוט הדורות התחלפו. אני זוכר שאחד מהעיתונאים המנוח, יהושע, היה גלבוע, היה סופר הארץ, כן? כתב אז מאמר, חיפה האדומה השחירה. אז אני אמרת לו, אדוני, אתה טועה, חיפה האדומה לא השחירה, היא הלבינה. ילבינה. יש פסוק מיוחד עליכם כשני, כשלג ילבינו. המוקד השלישי כמה זה העירייה, בית העירייה, וגם שם, ברוך השם, בהזדמנויות רבות ושונות, הייתה הזדמנות ככה להעיר מן כל הבת יהודית את האירועים השוטפים של העיר ושל המדינה. אחר כך משום מה דברים ככה התבטלו, אחרי שהייתי כאן בחנוכת הבית החדש, התחיל לדבר איתי מאיר שושני, אולי נחדש עוד פעם, אמרתי, שאל את החברים אם הם רוצים. ואני מבין שהיו כאלה שנרשמו לשיעור הזה, ואז ברצון הסכמתי, למרות רוב תרדותיי, ואני שמח בחבורה הקטנה הזה, יש ביטוי חביבה עליי, קט קטנה שבארץ ישראל מהארמונות של חוץ לארץ, יש ביטוי בתלמוד. הנושא שאני רוצה לדבר עליו, זה האיסור ההלכתי על סיפור לשון הרע, ועל האספקטים השונים שלו, שלכאורה מיד שאמרתי שאני הולך לדבר לפני עיתונאים על איסור לשון הרע, אמרו לי, אתה תשכנע אותם, הם יאבדו את הפרנסה שלהם. כי בעיקר הם מספרים לאנשים מה שאנשים אחרים עשו, שזה לא דברים טובים. איך אומר הפתגם הקדמוני, כשאדם נשך דוב, מפרסמים את זה, שדוב נשך אדם לא מפרסמים את זה. דוב מת ביער, כן? אז מה הולך לדבר? למדתי רבותיי, זה לא בדיוק ככה. ביהדות, אין דברים מוחלטים, יש דברים חשובים, חמורים, אבל גם יחסיים לתפקיד ולייעוד ולאמירה, לצורך באמירה וצורך בפרסום, למען ישמעו ויראו, למען להגן על הציבור. הדבר לא פשוט כל כך, סוגיה שלמה. בדורות האחרונים, העניין הזה של איסור לשון הרע התפרסם מאוד בעולמה של היהדות שומרת המצוות, על ידי אחד מגדולי היהדות בפולין, פולין הליטאית בעצם, ברדין, ושכולכם ודאי שמעתם את שמו, קראו אותו החפץ חיים. שמו היה רבי ישראל מאיר הכהן, הוא גר שם בעיירה רדין של פולין שבליטא, בחלק של הליטאי של פולין, והיה צדיק מפורסם, ועלו אליו לרגל מכל מקום, ליטאי, לא חסיד, והוא פרסם ספר שלא חתם עליו את שמו, ולא כתב אני המחבר מעט, זה פלוני רק ספר, שקרא אותו בשם חפץ חיים. זה נובע מהפסוק במשלי, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך לדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. זה בעצם, אם אתם רוצים, הסיסמה, הוא לקח את הביטוי חפץ חיים, כשהוא בא לחבר ספר על לשון הרע, ולשכנע אנשים להפסיק לדבר לשון הרע, וכפי שהוא כותב בהקדמתו, זו אחת העבירות הכי נפוצות אצל יהודים, שמחמירים מאוד על דברים אחרים, לא יעלה על דעתם נניח לאכול טריפות או לחלל שבת, אבל לשון הרע זה אצלם דבר שהם ככה דורסים אותו בעקבי רגליהם, כי הם לא מודעים בכלל לאיסור. במקום לשון הרע, זה טוב, מדברים על האופי של הזולת, מדברים על המעשים שלו, על ההישגים שלו, על השבחים שלו, אבל מתוך זה באים גם לגנות. איזשהו עיקום פה, פתגם יהודי שהיה מקובל בין דוברי השפה היהודית היידית, היה שאפשר להרוג אדם בעקימת אף. הוא גם כן ככה, מה הוא יודע? מישהו מחפש איזושהי משרה, מדברים עליו ומעקמים את האף, וזה כמרת את העניין. אז לא רק אפילו דיבור, אפילו התנהגות, תנועת פנים או תנועת יד יכולה להיות גם כן בגדר האיסור. את הספר הזה החפץ חיים הוא חיבר ביחסית אדם די צעיר ונסע בעיירות השונות בפולין ובליטה ומחר אותו לאנשים כדי, מחיר מוזר, כדי להפיץ את העניין הזה שהפך אצלו למשימת חיים. הוא היה רב השפעה עצום, אפשר לומר שבלי השפעתו לא היו רבנים מגדולי ישראל הופכים להיות רבנים בעיירות שונות, הייתה לו ישיבה גדולה והוא אהב את ארץ ישראל ועמד לעלות לארץ ישראל. פתח תקווה בנו לו כבר בית, ותבריש צדיק בית בנו לו בית שקראו אותו בית החפץ חיים. כשאתם יודעים, יש קיבוץ של תנועת פועלי אגודת ישראל שיזדו בזמנו ראשוני התנועה, וזה נמצא בדרום, והקיבוץ יקרא קיבוץ חפץ חיים על השבוע. מהם היסודות של העניין? מאיפה הם נובעים? יש פרשה בספר ויקרא בתורה, היא נקראת פרשה שרוב גופי תורה תלויים בה. לכאורה, כל ספר ויקרא עוסק בהלכות קורבנות, לא בדברים שבין אדם לחברו. בלב שלו מופיעה פתאום פרשה שנקראת קדושים, בין אחרי מות לבין אמור על הכהנים. ובליבה של הפרשה, פרשת קדושים, מופיעים דברים שנוגעים להתנהגות בין אדם לחברו. יש שם, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, ואהבת לרעך כמוך. יש מפרשים מדוע אומרים שהפרשה רוב גופי תורה תלויים בה, מפני ששם כתוב הפסוק ואהבת לרעך כמוך, שכידוע רבי עקיבא אמר עליו שזה הכלל הגדול של התורה. בעצם המשיך מסורת של הלל הזקן. כולכם מכירים את הסיפור ודאי על אותו נוכרי שבא להלל הזקן, אמר לו למדי לי את כל התורה כולה על רגל אחת. הוא בא לשמי הזקן מקודם, השמי דחה אותו באמת הבניין שבידו. כך מביא התלמוד. כאשר הוא בא להילל, אמר לו, מי דלך סני לחברך לא תעביד. זאת אומרת, מה שעליך סנוי, אל תעשה לחברך, ואידך פירושה וגזיל גמור. היתר הוא פירוש, לך תלמד לבד. ולפי דברי הגמרא, הילל צדק ולא שמי, למרות ששמי היה זה שאמר, רבי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, שלא סתם לדחות בני אדם. הוא ראה בזה זלזול, שאדם בא לבקש את כל התורה על רגל אחת, כאילו שאפשר לעשות דבר כזה, לכן הוא דחה אותו. הוא הלך והתגייר ויצא ממנו אישיות יהודית מפורסמת, ומזרעו יצאו אנשים מאוד חשובים, בני גרים שיהיו למדרגות גבוהות אצל עם ישראל. גם אהבת הגר היא אספקט של אהבת הרע. שאוהבים גר, אוהבים פעמיים, אוהבים את הגר, שנאמר ואהבתם את הגר, גרים הייתם בארץ מצרים, ונאמר ואהבת לרעך כמוך, אז אתה פעמיים, קצת להפיס את הדעת, להתבדח קצת. בא אליי זוג שהיא הייתה גיורת, הוא רצה להתחתן איתה, אז אמרתי, אתה כשאתה תאהב את אשתך, תקיים שתי מצוות. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את הגר. וצחקו. אבל זה באמת ככה. מצד שני יש גם איסור על הונאת הגר, הגר לא תונה בלא תלחצנו, כי אתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מה, לא שומעים? אם כן, העניין הזה באותה פרשה מופיע פסוק לא תלך רכיל בעמך. לא תלך רכיל בעמך. שהחפץ חיים קיבל את ספרו, שגם בספרייה של אגודת העיתונאים היו איזה 10 תפסים שלו, אז אני יודע, אולי לאן הם נעלמו, במעבר אולי נעלמו, וצריכים לחדש את ההספקה שלהם. הספר הזה נתפס 10 פעמים. אולי קרוב למאה פעם, והמהדורה הזאת שיש בידי נתפסה ב-1934, זאת אומרת, לא סליחה, לא 34, 30, תפשין למדלז, זה בתאריך העברי, 34, 734, בתאריך הלועזי, זה שנות ה-70 שלנו. ושם כבר יש עוד כמה ספרים, והספרים האלה הם שמירת הלשון, יש חפץ חיים, יש שמירת הלשון, וגם עוד ספרים אחרים שהוא מאשים את העבירות האלה בעריכת גלותינו. להיות שזה אנחנו, אם אתם זוכרים, יש בתלמוד שהבית השני לא חרב אלא מפני שנאת חינם. בית ראשון בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בית שני מפני שנאת חינם. אז הוא מייחס את העניין הזה של דיבור לשון הרע להפצה של שנאת חינם, ולכן זה הדבר החמור ביותר, ולכן הוא כותב בהקדמה לספרו שבסוף ימי הבית השני גברה שנאת חינם בלשון הרע שבינינו, ובעבור הזה נחרב הבית וגלינו מארצנו. מצטט את מסכת יומא, תפתת, ירושלמי. אומר לכל שבגמרא כתוב שנאת חינם, אבל הכוונה היא ללשון הרע, כי בלי שנאת חינם שהיא חמורה יותר מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, לא היה חרב הבית. עכשיו, כאשר אנחנו מחפשים את הדרך חזרה, את הדרך לתשובה, את הדרך לשיקום, אז ומתפללים ש על בניית המקדש, לגאולה האחרונה, בעצם אנחנו צריכים לא כל כך להסתכל, להתפלל לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו מקודם. יש פסוק בישעיהו שהוא מביא בהקדמה שלו, אין לא קצרה יד השם מהושיע ולא כבדה אוזנו משמוע, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם ואלוהיכם, פשעיכם הסתירו פנים מכם משמוע. יש בימיו של האמור הרבי יהושע בן לוי, מובן במסכת סנהדרין, ששאלו אותו מתי יבוא משיח, ואז ענה להם בפתגם, היום אם בקולו תשמעו. זאת אומרת, לא רק שזה צריך לחכות 1,000 שנים, 2,000 שנה, זה תלוי בכם. הכל פנים, הוא טוען שהחטא הזה של לשון הרע גורם לסילוק השכינה מעם ישראל. הוא מביא פסוק מאוד מעניין שאולי נוגע באופן אקטואלי למצב שלנו במדינה כיום. והיא בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. זה פסוק בספר דברים. לכאורה זה מדבר על מה שהיה פעם, אבל הוא אומר שהעבר היא הופכת את העתיד לעבר, והיה כך בעבר זה יהיה כך בעתיד. ואז אומר, מלך בישראל יכול להחזיק מעמד כששבטי ישראל יהיו ביחד ולא אגודות אגודות. הוא לא כותב מפלגות מפלגות, הוא כותב אגודות אגודות, אבל כך הוא אומר. וידוע שדבר זה של אגודות אגודות רגיל לבוא על ידי לשון הרע. יש גם כללה בתורה, ארור מכה רעהו בסתר וענה כל העם ואמר אמן. זה מובן כשעברו את הירדן, העמידו את המזבח בין הר גריזים להר עיבל, על הר גריזים את הברכות, על הר עיבל את הכללות. אחת הכללות לצערנו שנקראת ארור, אומר רשי על הפסוק מה זה מכה רעהו בסתר. מכה בגלוי זה שנקרא שאתה לא מכות, בסתר שהוא מדבר עליו לשון הרע במקום אחר. וזוהי הסיבה שכל כך הנושא הוא חשוב, משום שגם אם אדם לא רוצה בכוונה להזיק לחברו, אם הוא לא מודע לכך, שאם הוא לא ייזהר, אז הוא עלול להיכשל בדבר. קצת מבחינה, הייתי אומר, מדעית, אפשר לחלק את הנושא לשני חלקים. לשון הרע ורכילות זה לא אותו דבר. רכילות יכול להיות גם לא לשון הרע. עצם הדיבור על הזולת. בימינו יש, ברוך השם, תורי רכילות בעיתונים. ואומרים שאלה שכותבים עליהם מחפשים למכור את הסיפורים עליהם לעיתונים, כי עליהם מתפרסמים. אבל יש כמה גם רכילויות שאדם לא מרוצה שיפרסמו עליו בעיתון. אז רכילות זה משהו אחר, ולשון הרע זה משהו אחר. אם כי הם שניהם קרובים זה לזה, הם מאותו החוג. רכילות זה אם אדם מדבר על חברו. זה אדם שהולך מאחד לשני, בלשון היפה של החפץ חיים, טוען דברים והולך מזה לזה ואומר, כך אמר פלוני עליך, כך וכך שמעתי על פלוני שהוא עשה לך. אבל כשהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. יש אבון גדול יותר מזה בלשון הרע, זה מי שמספר בגנות חברו. והטענה המקובלת במשפט, לא מקובלת ביהדות. במשפט, אם אדם אומר, אמת דיברתי, טוען אמת דיברתי, אז התזה המשפטית בדרך כלל שהוא יוצא זכאי בדינו. רק אם הוא מוכיחים שזה היה שקר מה שהוא אמר, אז מחייבים אותו. אם כי זה לא מוחלט, גם במשפט של המדינה זה לא מוחלט. בתורה, למרות שאדם אומר אמת, הוא עובר על לשון הרע. אם הוא מספר דבר שלא ידוע לפחות לשלושה אנשים מקודם. זה דבר לא ידוע בציבור עדיין, והוא הופך אותו למפרסם, אפילו אם הוא אמת. ויש מדרגה שלישית, יש רכילות, יש לשון הרע, ויש מוציא שם רע. אדם מוציא שם רע על חברו. זה שקר. אם אדם הולך ומדבר על חברו דבר שהוא איננו אמת, מאשים אותו דבר שהוא איננו אמת, זה היית אומר המדרגה החמורה ביותר. יש לנו רכילות, יש לנו לשון הרע, יש לנו הוצאת שם רע. מי עובר על האיסור הזה? רק המדבר או המקבל? או שניהם? מה דעתכם?
אני חושב שהמקבל, למעשה בסופו של דבר, הופך להיות דובר המשך, הוא מעביר הלאה.
טוב, נניח לא דובר המשך, זה לא כותב בעיתון הזה ולא מספר את זה לאחרים. אז אפילו אני צודק ודאי שאם הוא מעביר את זה לאחרים, אז הוא ודאי מדבר לשון הרע. לפי הגישה התלמודית, שני הצדדים, גם המדבר וגם המקבל, עוברים על האיסור. אפילו אם הוא לא ממשיך לספר הלאה. וזה נקרא בתורה, לא תישא שם השווא על חברך. כך לשון התורה, לשון הפסוק. לא תישא, וכתוב גם לא תשיא. מה זה לא תשיא? לפי חז"ל, זה כמי שהולך ומדבר לפני השופט, מספר דברים, כאילו כך אתה באוזן שלו. זה לא תשיא. מעניין, מהו העונש של לשון הרע לפי המסורת היהודית? דבר חמור מאוד, צרעת. נגע הצרעת. אומרים חז"ל שמי שמספר לשון הרע עלול להיענש במחלת הצרעת. מאיפה המקור לזה? אלה שיושבים כאן, זה צריכים לזכור. זה הגיע ליהודים הכי חשובים, דור המדבר. שני האחים והאחות, כן? יש סיפור עם מרים. כאשר מרים ואהרון מדברים על משה רבנו, שהוא לקח אישה קושית, ואז הקדוש ברוך הוא נוסף בהם, מכניסה מרים את ידה לתוך חיקה, מוציאה והיא מצורעת כשלג. למה? כי דיברה לשון הרע על אחיה. זאת אומרת שמרים הנביאה, אחותו של אהרון הכהן הגדול, ואחותו של משה רבנו, נתפסת בעוון לשון הרע שדיברה על משה רבנו, לשון הפסוק, איך לא יראתם לדבר ועבדי עם משה, שבכל ביתי נאמנו, על פה ופה הדבר עמו, מראה ולא בחידות, ומדוע לא יראתם לדבר ועבדי עם משה? לפי המסורת, הם דיברו אמת. הם טענו על האישה הקושית, רנאי לציפור הבת יתרו, שהוא לקח והוא עזב אותה. זה כל כך קשור בעבודת השם, שהוא כאילו פגע באשתו. ולא מצא חן בעיני האח והאחות שלו, שהוא כאילו על חשבונה של אשתו, הופך להיות משה רבנו. אז הם דיברו בו. רואים שהיחסים לא היו כל כך פשוטים, כי כאשר התחיל השליחות של משה רבנו למצרים, היא לא הלכה איתו. הוא חוזר מהמדבר אל אחיו למצרים, אחרי ההתגלות בתוך הסנה, ובא אל פרו עם אהרון הכהן וכן הלאה. היא כנראה בדרך שם אחרי הסיפור על הברית המילה שעשתה לתינוק המשותף שלהם, לחת צור וקרתה אותו, אז לא מוצאים שהיא המשיכה למצרים, לא נזכר. נזכר אחר כך, שאחרי קריאת ים סוף במלחמת עמלק, לפני מעמד הר סיני, זה היה תלוי בשיטות, יש שלוש שיטות בין התנאים, מתי שמע יתרו ובא, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה השם למשה לישראל עמו, כי הוציא השם לישראל מארץ מצרים, ואז הוא לוקח את ציפור אשתו ובא אל חתנו. משה יוצא לקראתו, מקבל אותו, הם יושבים יחד ואוכלים לחם, אז הוא החזיר לו את אשתו, זאת אומרת הוא בא עם אשתו חזרה ציפורה. זאת אומרת זה קורה לפי הפשט של הכדור אחרי יציאת מצרים ולפני מעמד הר סיני. זה גם באותה פרשה שמופיעות עשרת הדיברות בתורה, אבל לפי דעה אחת בתלמוד זה היה אחרי מעמד הר סיני. יש לשון אצל חזל, מה שמועה שמע הוא בא, ויש מוסיפים את המילה והתגייר. יש גרסאות שונות שמה. סתם שבא, יש שהוא הפך להיות בן ישראל. אז יש דעה אחת, קריאת ים סוף, דעה שנייה מלחמת המלאק, ואת הניצחון המלאק, דעה שנית, שלישית מעמד הר סיני, שלושה תנאים, רבי אלעזר, רבי אלעזר, רבי יהושע. אז רואים שמשה רבנו היה בנפרד מאשתו, כל זמן שהמשליחות של השחרור של עם ישראל מארץ מצרים לא יצא לפועל. אם הוא לא רצה לסכן אותה, אם היא לא רצה ללכת איתו, זה לא ברור. הבנים, את גרשום ואליעזר, כנראה לקחה איתה לבית אביה, והיא חוזרת עם הבנים אליו, אל המדבר. אחרי הייתה כל הפרשה של מעמד הר סיני, לפי השיטה שלחת, אחרי זה החזרה, כנראה הדיבור של מרים ואהרון, על הביקורת שהם העבירו על משה רבנו שגרמה לעונש של חטא, של חטא לשון הרע, שלפי המסורת זה נגע הצרעת. זה מעניין מאוד, כי יש קשר בין, הייתי אומר, מתירנות מינית לבין מתירנות לשונית. לפי הקבלה, לפי המסורת בספר יצירה, הלשון, הפה וההתנהגות המתונה והתורה של האדם בשטח המין, או להפך, קשורים זה בזה. זה מכוון כאילו אחד נגד השני. אדם שהוא פרוץ בזה, הוא פרוץ בזה. זה במסורת של הקבלה. כך או אחרת, העונש הוא נגד צרעת. היום במדע הרפואי המודרני, אמר לי אחד מהפרופסורים כאן ברמב"ם, שהאור והמין והמתירנות גם בדיבור ובאכילה, יש להם קשר. זה, למרות שזה לא קשר מוכח, אבל יש להם קשר, ולרפא את זה צריך לרפא את כל הדברים. צריך שאדם יהיה מתון בדבריו, מתון באכילתו, מתון בחיי האישות שלו, ואז הוא גם משתחרר מהנגע הזה. חפץ חיים בספרו אומר שמי שמדבר לשון הרע עובר גם על הישמר מנגע הצרעת. כתוב כאן כך, נשמור מאוד ולעשות, ופרשו בספרי, ספרי זה מדרש הלכה, זה בספר דברים, שם כתוב זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. זה אחד מששת הזכירות, והכוונה שלא רק לזכור בפה אלא לשנות בפה. תראו מה שקרה לאישה כל כך חשובה וכל כך מנהיגה של עם ישראל, נביאה שכל עודנות יסרחו אחריה עם השירים במחולות בקריאת ים סוף, והיא הייתה ניבאה את גורלו של משה, והיא גם הצילה אותו למעשה. ובכל זאת כאשר דיברה לשון הרע היא נהנשה, ומשה רבינו אגב התפלל תפילה קצרה אל נא רפא נא לה, ואז הכניסה את הזה ויחשב בשרה כבשר תינוק, זאת אומרת התרפא האור. היוצא מזה שיש לנו אם כן עוד איסור, יש לנו לא תלך רכיל בעמך, יש לנו לא תשנא את אחיך בלבביך, יש תישא שם השווא, יש ישמר בנגע הצרעת. יש עוד דבר מעניין, אחד האיסורים המוסריים ביותר בתורה, שאני אומר מוסריים, הם כולם מוסריים, אנחנו מבינים את זה יותר טוב להבנה האנושית שלנו, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. בדרך כלל מי שמספר לשון הרע זה מסקרן, זה יוצר רצון לשמוע, למעשה הוא מכשיל את חברו באיסור הזה, הוא מגיש לו את הלשון הרע הסיסי הזה והוא רוצה לשמוע, והם בינתיים שניהם עוברים על אותו דבר. ולכן אם יש הרבה אנשים או מעט אנשים ששומעים אותו, ישנו העבירה של לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך מהשם, ודבר יראת מאלוהיך, כי העיוור לא רואה שאתה מכשיל אותו. לכן אתה אומר, תהיה בך יראת שמיים, תימנע מלהכשיל את הזולת. החפץ חיים קושר את זה גם כן באיסור לשון הרע. ולא התקררה דעתו עד שהוסיף עוד איסור. מספר בלשון הרע אדם שמתנהג בגסות רוח, ויש עזרה ישמר בן תשכח את השם אלוהיך, מכאן עזרה לגסי הרוח. אם אדם לועג מחברו ומתלוצץ עליו, וכנראה הוא חושב את עצמו לחכם, הוא הפקח, הוא מבין את העניינים, הוא רואה את החסרונות של הזולת ומפרסם אותם ברבים. אם לא היה מכיר את נגעי עצמו, לא היה כל כך ממהר לדבר על אחרים. אני יודע שגם הוא לא כל כך נקי מכל דבר. אבון הגאווה, שאדם מתגאה בעצמו, חושב, איזה אדם חשוב אני, ושופט את הזולת מתוך עמדת כוח, אבון הכי קשה, עד שחזל אמרו שהוא נחשב כעובד עבודה זרה, והשכינה מצטערת עליו, והוא נקרא תועבה, ואם הוא גם מתכבד בקלון חברו, לא רק שהוא מדבר על הזולת, אלא שהוא יוצר את הכבוד לעצמו על חשבון הזולת, זה כי אין לו חלק לעולם הבא, נאמר לעצמו, מתכבד בקלון חברו. זה עלול להיות מאוד מצוי בחיים פוליטיים. יש שתי דרכים להגיע למדרגה גבוהה בחברה, וזה אמר החפץ חיים כמשל. אומר, יש שתי דרכים, בדרך כלל אני רוצה להיות גבוה, אז אני עמל ועמל, אוסף אבנים ואפר ועצים, ועושה גומה גבוהה ועוד גבעה ועליה עוד אבן ועוד מדרגות ועוד, ואני עולה למעלה למעלה שמגיע למעלה. זו הדרך הנכונה, הוא אומר. אתה עובד על עצמך שתהיה יותר חשוב מהזולת. אתה רוצה להיות מורה הוראה בשטח התורה, אז אתה לומד הרבה תורה, אתה אוסף לך. אתה רוצה בשטח העושר והחברה, אתה עמל להיות אדם שמצליח בעסקיו. אתה רוצה בעיני ציבור, אתה עושה כל כך הרבה מעשים טובים לאחרים, עד שאתה עולה בידי החברה. וכן הלאה. זו דרך נכונה. דרך שנייה היא אחרת. אתה חופר בור עמוק ומכניס בתוך את חברך, אז אתה נמצא גבוה ממנו. זה דרך פסולה. זה משל של החפץ חיים, לא שלי, משל. אבל זה ההבדל, אומר. זה שמתכבד בקלון חברו, זה מי שחופר בור לחברו. יש אגב על זה ביטוי בתנ"ך, בור חפה, בור קרה ויחפרהו ויפול בשערת נפל. זה כבר עונש. לא תמיד. יש כבר לפעמים שזה לוקח זמן עד שאדם מצליח לצאת מהבור שקרה לו חברו. יש לנו גם עניין שיכול להיות כרוך עם חילול השם. בעצם העובדה שיוצא שם רע על החברה של החיים בתוכה, ששם כולם לא בסדר, אף אחד לא עושה דברים טובים, כל אחד רוצה רק להתגדל לחשבון הזולה, אתה יוצר תדמית מסוימת של החברה, יוצא לך שם רע, לא לך באופן אישי, אלא כל החברה שאתה נמצא בה. וזה חילול השם. כמו ששם טוב על אנשים, ולחברה שאתה נמצא בה, איזה אנשים נפלאים יש שם, איזה עיר טובה, איזה קהילה נחמדה, יש בזה משום קידוש השם, ככה גם להוציא תדמית שלילית על האנשים, על ציבור שאתה נמצא בתוכו, יש בזה משום חילול השם. ולא האחרון, אחרון חביב, מאלה שהוא מונה למעלה מ-30 איסורים החפץ חיים. הוא אומר שיש איסור שנקרא לא תשנא את אחיך בלבביך. איך אתה עובר עליו? לא תשנא את אחיך לא מלבביך, זה כשהוא אומר לו שהוא סודר אותו. אבל כאשר הוא בפניו, הוא מדבר איתו כל כך נחמד. הוא מדבר דברי שלום, ואני כל כך, אני אוהב אותך, וכמה אני מעריך אותך, וכמה אני מעריץ אותך, וכמה אני נחמד, ואתה כמה גדול אתה, וכן הלאה. ורק כשהוא עוזב אותו, הולך ומכנס לחדר אחר, ופוגש את השכנים, מה הוא מדבר עליו? כל דבר עשו בעולם. מבאיש את ריחו בעיני האחרים. זה נקרא לו, תשנא את אחיך בלבביך. בלב אתה שונא אותו, בפנים אתה מחייך אליו. כמו שעושים את צערים הרבה פוליטיקאים. מה? כן, אותו דבר. ואז גם יש עוד איסור. יש האיסור של לא תיקום, יש איסור של לא תיטור. לא תיקום זה פשוט שהוא ממש נוקם, אבל לא תיטור של להחזיק שנאה בלב על מישהו, זה לא תיטור. אם כן, עכשיו יש שאלה שאולי נותנת לנו גם קצת תקווה. אדם הולך להעיד נגד חברו. האם זה לשון הרע או לא? זה לא פשוט. לכאורה, מצד אחד צריך להעיד. אתה יודע, העידות ואתה לא מעיד, אז אתה עובר על זה שאתה קולט את עדותך.
אלא אם כן,
אלא אם כן, זה לא, סוג השתיקה זה הנאשם עצמו, אני מדבר עכשיו על אדם שמעיד עדות נגד. ההלכה היהודית אומרת שאם יש עד יחיד, אי אפשר להאשים אדם. אז אם אתה בא לומר על חברך שהוא עשה איזושהי עבירה, ואתה יחיד, ולא יבוא בזה שום תועדת, לא לעניין ממון, לא לעניין שבועה, לא לעניין לפסול את האיש ההוא מחזקת כשרותו, הוא עד אחד בדבר, יש לב לא יקום עד אחד באיש, לכל עוון ולכל חטאת, אז בדין בימים הקדמונים היו מלכים אותו על זה. שבת הלבדים. אם אתם באים שני עדים, מקבלים אותם. עד אחד, אתה באת לדבר, אתה יודע שלא יצא שום דבר מזה. אתה רק מפרסם את הדבר הרע שהוא עשה, אל תבוא כאן. אפשר להניש אותו בעונש מלכות. שלא נהיה כמובן ביום, כיום.
אבל הוא נשבע עדות שקר, לא?
לא, אפילו עדות לא שקר. אם עדות שקר, אמרתי קודם, לשון הרע זה אפילו אמת. הוא בא להגיד אמת, אבל אין בזה שום תועלת, משום שהוא עד אחד. עד שלא ימצא עוד עד, שלא יגיד את העדות שלו, שיצא שישתוק. יש עוד דבר, וזה חברה של אנשים שזה העיסוק שלהם. הם מדברים, נפגשים פעם בשבוע, פעמים בשבוע. מישהו אמר לי, מסיבות ליל שישי, אתם לפעמים מסיבות ליל שישי הם כאלה. באים וחזית, ומה הם עושים? חברה של בעלי לשון הרע. מדברים אחד על השני כל מה שהלך בשך כל השבוע. ואתה בא אליהם לספר להם עוד משהו, או כדי לשמוע מהם, על זה יש לב בתורה, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אחרי רבים והטות לדברים טובים, אבל לא דברים רעים. אדם לא צריך להתחבר אם הוא עושה עוול, אפילו עם הרוב, והוא המיעוט, שישמור על הבדידות שלו, יושב בדד וידום, כי נטל עליו, ולא יתן, לא ילך למקום כזה. זה מאוד מצוי, אגב, חברה של אנשים שאוהבים לדבר על הזולת. יש עוד דבר, יש מחלוקת בעיר. נניח, שני רבנים ראשיים לא ביחסים טובים. אני מקווה שהפעם בחיפה זה לא אקטואלי. אבל נניח ככה, אז הוא יודע שהם לא ביחסים טובים, אז הוא בא אל אחד, ואתה יודע מה שהוא אמר עליך, אתה יודע מה שהוא עשה נגדך, אתה יודע מה שהוא עשה. זה נקרא להחזיק במחלוקת. אתה מחזק את השנאה שבין שניים, אתה יודע שהם לא ביחסים טובים. אתה בא אל בנימין נתניהו ואומר לו מה שאולמרט אמר עליו. אתה בא אל אולמרט ואומר מה שנתניהו אמר עליו, ואני התנסיתי בדבר כזה, אז זה לשון הרע. ולא רק לשון הרע, זה יותר מזה. זה נקרא להחזיק במחלוקת. להפך, גם אם הוא אמר דברים לא טובים עליך, לא צריך לספר. אתה יודע, באמת, לא נתראה כמה שהוא מכבד אותך, כמה שהוא דיבר לך דברים טובים. יש חילוקי דעות בינינו, אבל אנחנו מכבדים מאוד אחד את השני. זה דרך נכונה להתנהג בה. אז זה גם כן נמצא בתוך העניין של לשון הרע. עכשיו יש עוד דברים. אדם היה בעל עבירה ונעשה בעל תשובה. לא אומרים לו זכור מעשיך הראשונים. צריך להתעלם. היה, שילם בשביל זה, אמרנו את העניין. לא צריך לחזור עוד פעם. זה אותו האיש לפני 10 שנים ישב בבית הסוהר בגלל כך וכך וכך. הוא שילם את המחיר, צריך לתת לו הזדמנות להשתלב בחברה. גם משפחה. אתה יודע שמשהו לא בסדר, נולד בצורה כזאת, נולד בצורה אחרת, לא מדבר על זה. זה לא עסק שלך. אם אתה יושב ורושם ניסים, אתה צריך לדעת את זה, אתה צריך לשאול. אבל סתם לדבר על מישהו, אתה יודע, זה בא היום לבית הכנסת, מישהו, זה בכלל נולד לאישה לא יהודייה, במקום זה וזה, או בכלל לא משלנו, או להפך, או מחוץ לנישואין, או כל מיני דברים מסוג זה. או, אדם מפרסם על עצמו שהוא בעל מלאכה, מתקן מכשירים אלקטרוניים. אתה בא, חבר, אתה רואים את האיש הזה, מה, חנות, כותב שהוא יודע לתקן שעונים מגנטיים, זה, איפה, מה, הוא, שתי ידיים שמאליות, הוא לא מסוגל, תלך אליו. עושה טובה לשני, אבל הוא עושה רעה להוא, אז זה אסור לעשות. אסור לעשות. יש מי שמפקח מטעם החברה, מטעם הקהילה, מטעם המדינה, מטעם העיר על הרישוי, הוא צריך לבדוק אותו. אבל ללכת להגיד לאחד שהוא לא מסוגל למלאכות שהוא מכריז על עצמו שהוא מבצע אותם, זה דבר שהוא יורד לפרנסתו של חברו, וזה גם כן איסור. או אחד, כותבים עליו הרב הגאון הגדול, גם כן גאון. יודע ללמוד. זה לשון הרע קלאסי. שאלה קלאסי, אני אחד, לא שכל עושה את עצמו לשופט, הוא יודע מה, מי יודע ללמוד תורה, מי לא יודע, או במדע, רופא, הוא פרופסור גדול, או שכנראה פרופסור, גם כן יודע, לא כדאי לך, תלך לפרופסור, זה רק יעשה לך רעות. כל דברים מסוג כזה, הם נכללים באיסור לשון הרע. יש בעיה שהיא לא פשוטה לגבי הצלה של אדם ממחלה, כי זה לא כך פשוט. אז צריך לומר באיזושהי דרך אחרת, לא להגיד שהוא לא בסדר, להגיד אתה יודע מה. כדאי לא לסמוך על דעה אחת. פה יש לו עוד פלוני שהוא נחשב למומחה, אל תשמע רק לך, תלך גם לשני. אז אמרת, עברת לו את אותו המסר, בייחוד בעניין של מחלה רצינית, מבלי לפסול, רק כדי להשיא יצאה טובה. יש פה בארץ רב אחד שמתמחה בעצות רפואיות, עד כך שקיבל את פרס ישראל, אם אני בשביל זה, הרב ירד. כן, אז הוא מכיר את כל הרופאים. כמה רופאים התביישו לומר לי שהם מתייעצים איתו. מכיר כל הרופאים בעולם, לא רק בארץ.
הרופאים.
רופאים, למי לשלוח את הפציינט שלהם, שהתמחה במקרה הספציפי הזה. אז הוא פעם אמר לי שמה שהוא עושה זה תמיד להגיד שיש מומחה יותר גדול, לא שזה לא מומחה. שיש מומחה יותר גדול של דברים כאלה רציניים, אסור להסתפק רק בדעה אחת, כאילו של מומחה צריך ללכת לשני. ואומרים לצלו אנשים בתור, עשרות אנשים בכל יום, לקבל עיצה, הייתה כאן מסיבה לכבודו ברמב"ם, אז הוא ידע כל מנהל מחלקה ביוק מה שהוא עושה, ומה ההתמחות שלו, וכן הלאה, ממש גאון בשטח הזה. זה חיובי, זה עזרה לזולת. מה ששלילי זה לפסול את הזולת, מה שחיובי זה לעזור לזולת.
איך מגיע אליו כל המידע?
זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע, כן צריך לשאול אותו. עכשיו, אדם רוצה להוכיח את חברו. כתוב, הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תיסע עליו חטא. איך לעשות את זה? אחת הבעיות הקשות, אם אתה מדבר בפניו ובפני אחרים, ואתה גורם לו שהפנים שלו ישתנו, איך ילבינו, אז אתה עובר על עבירה חמורה. זה יקרא, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אתה צריך לדאוג שהתוכחה תענה בצורה כזאת שלא תגרום לו נזק. לא נזק גופני ולא נזק ציבורי. ולכן צריך לא לדבר איתו קשות. לא בפני אחרים, אפשר לא בפני אחרים. ולא ברבים. מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. זה דבר חמור מאוד, לצערנו הרבה נכשלים בזה. כמובן שאני מדבר לפני עיתונאים, אתה יכול להלבין פני חברך ברבים בזה שאתה כותב עליו. זה מספיק, אין רבים יותר מזה. אספר לכם סיפור שהיא בדיחה. אבא אחד אמר לילד שלו, אל תדבר שקר. אתה אומר שקר, אז התרנגול מתחיל ככה לקרוא, מתחיל ככה לצעוק. אתה שמעת עכשיו תרנגול, אתה דיברת שקר, הוא מיד התחיל לקרקר התרנגול. עיקר אמר זה לילדו, חקלאי אמר זה לילדו. שלוש בבוקר פעם, והילד, אבא מאיר אותו, תראה לך, שנינו שתקנו וישנו, וכל התרדגולים בלול שלנו התחילו לקרקר, מה קרה? ומה אתה לא יודע, עכשיו כל העיתונים יוצאים ממכבש הדפוס, אז מקרקרים, הוא אומר. זו מתיחה, אבל יש בזה מידה מסוימת של אמת, כי אנשים מחפשים לקרוא דברים שהם לא תמיד חיוביים על הזולת, דברים חיוביים זה לא מעניין אותם כל כך לראות דברים חיוביים.
עיתונאים צריכים פרנסה.
זה מה שאני אמרתי, צריכים בכל זאת למצוא את הדרך איך לעשות את הדברים בצורה שלא יהיה לשורה. מעניין שגם אם אדם מספר למישהו דבר על חברו כי הוא יודע שהוא שונא אותו, הוא רוצה להחליף לו. זה קורה. היות שאתה יודע שפלוני כועס על אלמוני, אתה הולך לה ומספר על הדברים לא טובים על אלמוני כדי למצוא חן בעיניו. זה איסור שנקרא ביהדות חנופה. לא תחליפו את הארץ. בייחוד אם הוא רוצה, מצד אחד הוא יוצר בזה תוספת שנאה, ומצד שני הוא עושה את זה לטובת עצמו. לא רק לדבר עליו, אלא הוא עושה את זה לטובת עצמו, זאת אומרת שיש לו כאן, הוא נבנה מהאיסור הזה, מההרגל הרע הזה, לדבר דברים לא טובים על הזולת. אז הוא כמובן שהוא, ואהבת לרעך כמוך אין כאן, ביוק ההפך מהפתע לך כמוך, אבל גם זה דבר מאוד מגונה. אני יכולתי להמשיך עוד, כי הוא אמר לי, מונה 36 איסורים ועוד תוספות. אבל הכי מעניין וחשוב, שיש גם עניין של בצדק תשפוט עמיתך. ואני גם אוסיף לזה, ולדן את כל האדם בכף זכות. אם אתה שומע משהו שאדם עושה, אתה יכול לשפוט אותו לצד טוב, לצד זכות ולצד חובה. אז תמיד אתה צריך לקחת את האדם, אפילו אם אתה יודע שהוא אדם בינוני, לא אם אתה יודע שהוא אדם צדיק או חסיד, אדם בינוני, תדול אותו לקו זכות. הוא בוודאי אמר ככה, כי לא הייתה לו ברירה, אחרי זה בוודאי עשה ככה, כי הוא היה, לא עמד במבחן. ואם האיש הזה, לא רק אדם מיוחד, כל האדם, אדם נורמלי, בינוני, רגיל, ודן את כל האדם לקו זכות. אז זהו העניין של... של האנטיתזה של דיבור לשון הרע. ויכול אדם גם לתבוע על גר ותושב שמונעים ממנו את הפרנסה שלו כתוצאה מדיבור על, על חוסר המיומנות שלו. יש בחי אחי חיימך, אז צריך להחזיק בידו, לתת לו מתנה, לתת לו הלוואה, לעשות איתו שותפות, להמציא לו מלאכה, לתת לו הלוואה של גמילות חסד שיוכל להשקיע בעסק להתפרנס. אז זה הצד החיובי, ודאי שמצוי לא לגרום לו לאבד את המחיה שלו, את הפרנסה שלו. אז זה יכול להיות איסור נוסף אם עושים את זה במקום קדוש. בתי הכנסת היו כאלה שנחרבו, וחכמים אמרו עליהם שנחרבו בגלל איסור לשון הרע, כי אנשים מתכנסים יחד, מדברים. אז כשאתה בא לבית הכנסת להתפלל או ללמוד תורה, אתה בא לך ברכה. אבל אנשים גם יושבים אחר כך ליד שולחן, שותים לחיים, מדברים, והופכים את המקום הזה, את המקום הקדוש הזה, למקום של חבורה של מדברי לשון הרע ורכילות, אז הם עוברים על העשה את בית מקדשי תיראו. יש פסוק כתוב בתורה, מקדשי תיראו, לא לדבר על, לא להיבדח, לא למלא את הפה צחוק סתם, לנהוג בדרך ארץ. אפילו בני אדם שהם תלמידי חכמים והם אוכלים ושותים בית המדרש, מקובל בחסידות היה להביא לתיקון, להביא ביורצייט לחיים, הכל טוב ויפה, זה הותר, בתנאי שזה לא יביא את בני אדם לקלות דעת בתוך מקום רע. יש עוד עניין, לדבר על כל אדם זה אסור. מה עם זקן? האם יש איסור מיוחד לדבר על אדם זקן? ומעניין הוא שהחפץ חיים בספרו בהקדמה אומר שיש בזה איסור מיוחד. בתורה כתוב, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אם אתה מדבר על אדם זקן לשון הרע, זה יותר חמור מאשר על אדם צעיר, משום שאומנם יש דעה בחזל במסכת קידושין שזקן זה זה קנה חוכמה, שאומרים על זקני העיר, הכוונה היא לא סתם בגיל, זקנה בגיל, זקנה בדעת בתורה, אבל גם אדם שהוא לא תלמיד חכם או לא איזה אישיות, אלא סתם אדם, עצם הזקנה שלו מחייבת כבוד אליו, ולכן מי שמספר עליו הוא יותר. יש דבר שנוגע לי אישית, אני לפי שם משפחתי כהן. לדבר על כהן זה עוד עבירה. יש מצווה של וקידשתו, כי את לכם לא איך הוא מקריב. אדם שמדבר על לשון הרע ומבזה אותו, אז ודאי שהוא עובר על המצווה הזאת וכן הלאה. היה פעם ראש עיר בחיפה, שלהגיד שהוא שמר את כל מצוות התורה יהיה מוגזם, שיהיה לו גן עדן טוב על המעשים הטובים שלו. אבל הוא הכניס כאן מסורת של מילי עכשיו כבר לא משאירים אותה של הדרת פני זקן. היה אוסף את זקני העיר, לוקח אותה בטיולים, זה כמו לאבא חושי המנוח. אז זו יהדות. יש גם אנשים מיוחדים שצריך לכבד אותם. אב ואם, אח גדול, אחות גדולה, בעל אמו, אשת אביו. כל אלה אנשים שהתורה ציפתה לכבד אותם. ואם הוא מדבר עליהם, ולצערי הוא קורא בתוך משפחה מתח לפעמים בין אשת האב ובין ילדיו של האב מזיווגו הראשון, אז עוברים על זה איסור מיוחד, כי המצווה של כיבוד אב חלה גם על אשתו, לא רק עליו. ועל זה נאמר, הוא מקלה אביו ואמו, ואמר כל העם אמן, זה דבר מאוד חמור. אם כן, יש עוד עניין. כאשר אומרים חז"ל, ויתר הקדוש ברוך הוא על אבון עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על אבון של ביטול תורה, אי אפשר להיות גם בלשון הרע ורכילות וגם לעסוק בתורה באותו הזמן. יותר מעניין לעסוק ברכילות ובלשון הרע. אז ודאי שהוא מבטל את הזמן שיכל להקדיש ללימודים של תורה, הוא עוסק בלשון הרע. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה אפילו על אדם שדיבר אמת על חברו. על אחת כמה וכמה הוא מערב בתוך השקר. יש ביטוי פתגם שחצי אמת הוא גרוע משקר, כי הוא יותר מתקבל. יש משהו שנדבק, בלי אמת בכלל לא מאמינים. קצת אמת וקצת שקר מתערבים יחד בתוך לשון הרע, זה יותר חמור מאשר דיבור אמת מוחלטת, בוודאי מאשר דיבור שקר, כי הערבוב הזה יוצר יותר הצלחה ללשון הרע, וזה איסור מיוחד, וזה נקרא, כמו שאמרתי, זה לא רכילות, וזה לא לשון הרע, אלא זה יותר מזה, זה נקרא מוציא שם רע על חברו. אם כן, ואולי הדבר הדתי החשוב האחרון הוא, יש מצווה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום ופתח רחום, מה הוא חנון ופתח חנון, מה הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים, זה נקרא מצווה תעשה של ואתם הדבקים בשם אלוקיכם ואהבת את השם אלוקיך, תהי ללכת אחריו ולדופקה בו וליראה ממנו. זה עיקרון דתי, ויש שיש מידות טובות אצל הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, אל רחבי ורב חסד, באמת, נוצר חסד לאלפים שאנחנו מזכירים בתפילות שלנו כמה ימים הנוראים. אז אדם צריך לחשוב שהוא צריך להידבק עם מידותיו, ובוודאי לא לדבר לשון הרע או רכילות. יש כאשר הקדוש ברוך הוא צריך לדבר לשון הרע, ואפילו ליהושע בן נון לא גילה. היה סיפור של אחן, אתם זוכרים, זה פרשה של האי, בכיבוש האי שהוא לקח מן השלל בספר יהושע. היה שם מי שלקח את הדבר שהיה אסור לעשות אותו, הוא כילל הרי בהחרים יהושע שמי שיקח משהו אז יהיה יהושע מוות. אז אומרת הגמרא בסלדרין, שכאשר הוא שואל יהושע את הקדוש ברוך הוא מי עשה את הדבר הזה, הוא עונה לו וכי דלטור אני לך. דלטור זה דלטוריה, זה בשפה הלועזית, אני חושב יוונית, זה סיפור הלשנה. אני מרשים במשוחד, בא יהושע בן נון מבקש מהקדוש ברוך הוא מי זה שעבר על העבירה ולקח מהשלל ושם בכיסו, והוא לא רוצה לגלות, הוא מטיל גורל והוא מגיע לזה בעצמו, כי אפילו הקדוש ברוך הוא לא מדבר על השם הרע. אם כן, כפי שאמרתי, יש כאן 14 מצוות עשה ו-17 לבים. כמה זה ביחד? אני אמרתי כמה? 31. אני אמרתי 36. בעצם זה המספר שהוא מונה, זה כמו שאני אמרתי, 17 ו-14. וכמה שזה חמור מאוד, וכמה לאיש דתי שמקבל לשמור מצוות התורה זה חמור עוד יותר, אבל כל אדם חייב לשמור את ההלכה הזאת. עוד 5 דקות ברשותכם כהקדמה, אם תהיה לנו הרצאה שנייה, מתי כן מותר לדבר, מתי כן מותר לכתוב, מתי כן מותר לפרסם דברים, והייתי מגדיר את זה מתי השיקול של זכות הציבור לדעת גובר על איסור לשון הרע. זה מאוד נוגע לעיתונאים. בסדר, אסור לספר על גנות של אדם, אפילו לאמת גמורה, זה יקרה לשון הרע, ועם שקע, כל מה שאני אמרתי. אז מתי אפשר לומר? הדעה המקובלת בסורת של חז"ל, זה אם כבר הדבר ידוע לשלושה אנשים. והדבר שאיננו סוד יותר, אז מי שמספר אותו הלאה, בתנאי שהוא לא מוסיף דברים שלו, רק מה שהוא שמע וידע שזה אמת, וזה נעשה בו בפורום ציבורי, זה לא לשון הרע. אנחנו יושבים בישיבת הממשלה, ויושבים 17 איש או 20 איש, ואדם מגלה אחר כך מה שדיברו שם, שזה מעניין את הציבור, אם שלושה כבר יודעים מזה, זה כבר לא נשאר, אין להניח שישאר סוד. זה חזקה, חברה דחברה חבראית לב, חברה דחברה חבראית לב, חבר חברות לחברך, יש לו עוד חבר, והדברים יעברו מאחד לשני. ודבר שעשוי להתגלות, לא עשרה תורה לספר לשון הרע, אבל לספר את זה בדרך של קבע, זוהי גם כן בעיה. ופה אני הייתי אומר שהשיקול הוא מאוד שיקול מצפוני של המספר, ואם יש התנגשות בין האינטרס של היחיד והאינטרס של הציבור, מה גובר על מה, זה נושא מאוד רחב שאי אפשר היום לסכם אותו, אבל בוודאי שהוא שיקול רציני, בייחוד לאלה שמקצועם זה לידע את הציבור מה שקורה ומה שמתהווה, ואולי גם זה מכשיר להגנה. אז מצד אחד יש כאן זכויות היחיד שנפגעות, זכויות האדם שנפגעות, וביהדות, לא רק במצב של החברה המודרנית, הזכות של האדם להגנה היא מאוד חשובה. אם לא תזהיר אותו שזה אדם שעלול להזיק לו, הוא ינזק. בייחוד אם אדם רואה שנעשה עוול, שמישהו גוזל או עושק או מועל או לא, בכספי ציבור, או מבייש מישהו אחר או מצער, ויודעים מזה אנשים או לא יודעים מזה אנשים, אני גזל ואני זק, יודעים או לא יודעים, זה לא משנה. אפילו אם אדם ראה את זה ביחידות, לא לפני שלושה כמו שאמרתי מקודם, הוא יכול לספר את זה לפני בני האדם כדי לעזור לזה שנפגע ולגלות את המעשים הרעים לפני הבריאות. אבל יש לזה שבעה תנאים, ואת השבעה תנאים האלה אולי נעסוק בהרצאה אחרת. עצם העובדה שאנחנו כאן יושבים קרוב לשעה ורק התפתחתי את הנושא, מוכיחה עד כמה הדבר הזה חשוב. דבר שמותר לספר אותו וחייבים לספר אותו, יש לזה שבעה תנאים. לא לשמוע את זה מאחרים, אלא לראות את זה בעצמו, להיות בטוח באמת, לא לעשות בלי שיקול דעת, הוא מחליט מיד שהוא השם, אלא צריך לחשוב על זה ולבדוק את זה. אפילו העניין שלו הוכיח את האדם שעושה את המעשה הלא טוב לפני שאתה מפרסם את זה עליו, גם אם זה ידוע, זה, וגם לא להגדיל ולא להוסיף, לא לעשות, ביטוי ביידיש, הוא נעבור את הכבוד. הוא עשה משהו לא בסדר, אז הוא כבר עושה מזה עסק שלם. והוא יכול למצוא דרך שזה יהיה כוונה לתועלת ולא לנזק. אז תמיד עדיף הצד החיובי, הצד השלילי. וגם שלא יגרום נזק לזה שהוא מדבר עליו יותר מאשר היו מעידים עליו בבית דין או בבית משפט. עדות שיוצא חייב בדינו כתוצאה מזה. אם הנזק שנגרם לו הוא יותר גדול מזה, לפעמים האדם מוכן אפילו לשאת בעונש, אבל הפרסום זה צורה העונש הכי גדול. ולכן העניין הזה שבצלל היום, אם אדם מוזמן לחקירה, ובסופו של דבר הוא יצא זכאי, אבל בינתיים יכתבו עליו בעיתון שנה שלמה, על כל השמות שמשמיעים אותו, בין אם הוא יצא זכאי מחוסר הוכחות, הוא יצא זכאי משום שהוא הוכח שהוא זכאי, לתקן כבר את העוול שנעשה לו קשה מאוד לתקן. וזה היו ניסיונות עד לכך שהיו כאלה שרצו לחוק שאסור לפרסם שום דבר עד שלא מוגש כתב אישום. היו שטענו להפך, אם זה לא יפורסם אז אנשי ציבור יגרמו נזק לאנשים אחרים, על איזה שהם מוגנים על ידי החוק, והאמת היא נמצאת באיזשהו באמצע. ובוודאי שלא להביא לשמחה לעד ולא להביא לשנאה, אלא לעשות כל הדברים באופן חיובי. וזה אני חושב סיכמתי את המבוא לנושא של לשון הרע ורחילות ביהדות בכלל, ובייחוד זה אנשים שמלאכתם היא בעיצוב דת הקהל, שבשבילם מצד אחד הם צריכים לדעת מה שמתרחש, כי אם לא ידעו אז הם יצירו בעבודתם ומקצועם, ומצד שני שלא יחפשו תמיד את הדברים השליליים לפרסם אותם, אלא שיהיה איזון, ולדעת שמי שמקבל ומפיץ לשון הרע הוא חותר ומחטיא את הרבים, ואז אין לו סיכוי לעשות תשובה. ומי שלהפך עושה טובה עם הזולת ומפרסם ועושה מצווה ועושים דברים טובים, אז זה אדם שגורם לקרב את הגאולה ולהמליץ טוב על עם ישראל. והמידה של הסבלנות והמתינות ושיקול הדעת לפני שאדם פותח את פיו ומדבר, ובוודאי לפני שאדם כותב ומפרסם, היא תנאי מוקדם של להיזהר בכל האיסורים שדיברתי עליהם. תודה רבה ושבת שלום.